בעזרת השם יתברך ננסה להמשיך היום מה שדיברנו בשיעור הקודם, לנסות לצאת קצת מהילדותיות הרוחנית שלנו, לנסות להתבגר בעזרת השם. ילד, כמו שאמרנו, חי בדמיונות. מבוגר רואה את האמת בצורה מפוכחת. המנגנון של הערכה, להעריך מה עיקר ומה תפל בחיים, אצל ילד כל המנגנון הזה הוא בדמיונות. אצל מבוגר, מבוגר מבין קצת יותר טוב, לפחות אמור להבין מה עיקר ומה תפל. מה אתה משחק בצעצועים? אתה משחק בצעצועים כאילו יש לך צי של מכוניות, אתה מפקד ואתה אומר לכל אחד איפה ללכת. תתעסק ברצינות, תעבוד קשה, תרוויח כסף, תקנה צי של מכוניות על אמת, על אמת, לא כאילו. אז זאת האשליה הגדולה שאנחנו חיים בה. זה נקרא על אמת? זה נקרא באמת? הצד הרוחושני, החיצוניות של החיים, זה נקרא על אמת? אתה יורד על הילד, אתה צוחק עליו, אתה אומר לו, מה קרה לך? זה צעצועים, זה דמיונות. בוא תעשה את זה בגדול, תעשה את זה באמת. האמת שגם המבוגר הוא חי בדמיונות. הוא מבוגר מבחינה ביולוגית, מבחינה רוחנית הוא ילד קטן. מה ההבדל בין ילד למבוגר? מבוגר זה ילד שהתפתח, נכון? הילד גדל, התפתח מבחינה גופנית, מבחינה שכלית, מנטלית, הכל. יש כאן התפתחות, יש כאן התקדמות. זה ההבדל בין ילדותיות רוחנית לבין בגרות רוחנית. יש כאן התקדמות, מגמה של התפתחות והשתכללות. ככה כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו באיזה שלב הוא נמצא. האם זה שלב של תינוק או ילד קטן או ילד קצת יותר גדול? וגם השאלה אם אנחנו במגמה של התקדמות בכלל או שאנחנו תקועים במקום. אז כל אחד צריך לבחון טוב טוב, להתפלל על זה הרבה. האם יש הקשרים מסוימים של החיים שאנחנו עדיין תקועים? תקועים בהשקפת עולם שאנחנו רגילים אליה כבר הרבה שנים, שנדמה לנו שמה שטוב זה כך וכך. יכול להיות שאנחנו משלים את עצמנו ובגדול. אתן לכם דוגמה. אדם שחונך מהבית למצליחנות, כסף, הישגיות, תחרותיות, ככה ההורים שלו הם אנשי עסקים וככה חינכו אותו, וככה הוא באמת האמין, זה מה שמכרו לו כל החיים, הוא באמת האמין לזה. אם אבא אומר, אבא יודע. והנה כשהוא גדל הוא גם כן התחיל לעשות כסף והצליח בזה, והנה בשלב מסוים של החיים הכיר את עולם האמת, עולם התורה והקדושה. עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. הניסיון הגדול של החיים שלו יהיה לעזוב את הביזנס בשיא ההצלחה וללכת לישיבה. אין לך ניסיון גדול מזה. למה? יש כאן אמת שהוא האמין בה כל הזמן. לא רק שהוא האמין בה, הוא גם הצליח בה באופן מעשי, בשטח. עכשיו לעזוב את הכל, לשנות השקפת עולם שסגד לה במשך כל השנים, ולעבור למשהו חדש, עולם חדש, השקפת עולם חדשה, זה הדבר הכי קשה. כמו שכבר אמרנו, שלשנות דברים מבחינה מעשית זה הרבה יותר קל מאשר לשנות השקפת עולם. השקפה, חשיבה מסוימת, דפוס חשיבה מסוים שאתה רגיל אליה, לשנות את זה, זה הכי קשה שיכול להיות. בברכות קריאת שמע, בתפילת שחרית, ברכת אהבת עולם, אנחנו אומרים, וער עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. מה זה ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך? פירושו של דבר, שלא יהיה בלבנו ריבוי של רצונות, אלא רק רצון יחיד. זה הכוונה. ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. שלא יהיה לנו שום מגוון של רצונות, רק רצון אחד ויחיד. געגועים לשם יתברך, אהבה גדולה לשם יתברך, ולא לאהוב שום דבר אחר, רק את השם יתברך. יראה גדולה מהשם יתברך, ושלא יהיה לנו שום יראות נפולות, לא לפחד מכלום, שום דבר, מה שלא יהיה, לא מאנשים, לא ממצבים, לא מכלום, ודאי שלא מג'וקים, לא מכלום, לא לפחד מכלום, רק מהשם יתברך. כל השאר, כל סוג אחר של פחדים, זה נקרא יראות נפולות. במקום שתהיה לך יראת שמיים, יראה של קדושה, במקום זה, היראה הזאת היא נפלה ממקומה, ואתה פוחד, אתה פוחד מדברים בגובה העיניים. זה הבעיה. אתה פוחד מדברים שהם כאן עניינים של עולם הזה. במקום שיהיה לך פחד ממי ששלח לך את כל המצבים האלה. במקום שיהיה לך יראה מתוקה מאדון הכל, ריבון כל המעשים, שהוא מנהל את העולם כל רגע ורגע. כמו שהבעל שם טוב אומר, שאם מסתכלים על כלב, כשאדון שלו מכה אותו במקל, אז הכלב נושך את המקל. מה אתה קופץ על המקל? מה, המקל הוא כלום. הוא מכשיר בידו של מי שמחזיק את המקל. אז אותו דבר אנחנו. אם יש דברים שמבהילים אותנו, מפחידים אותנו, גורמים לנו לחשוש מה יהיה, זה מכשיר, בסך הכל מכשירים בידי השם יתברך, מי שמפעיל את זה, ששולח לנו את הפחדים האלה ואת המצוקות, כמו גם את השמחות. יש לו מטרה בזה, לעורר אותנו לחשוב, לעורר אותנו להשתנות ולהתקדם. ולכן הפחדים האלה נקראים יראות נפולות. במקום שזה יהיה מנוף להתקדם בקשר שלך עם השם יתברך, זה נפל ממקומו. זה נקרא ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. אנחנו רואים עוד פסוק כזה בתפילה במזמור מתהילים, שאנחנו אומרים לפני שיר של יום לקראת סוף התפילה. אנחנו אומרים שם, הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. כך דוד המלך מבקש מהשם יתברך, תלמד אותי את הדרך הנכונה. הוריני השם דרכך, אהלך בעמיתך. אהלך בעמיתך פירושו לא באמת שלי, כמו שאני מבין, כמו שאני משכנע את עצמי, כמו שאני עובד על עצמי, לא באמת שנראית לי כמו אמת, אלא באמת שלך, באמת כמו שאתה מבין, כמו שאתה רוצה שאנחנו נאמין שזאת האמת. יחד לבבי ליראה שמך, שיהיה לי רק דבר אחד ויחיד בתוך הלב, יחד לבבי ליראה שמך, שיהיה לנו יראת שמיים. העניין הזה של הייחוד, אנחנו יודעים שזה ככה נקרא הקשר בין בעל לאישה. בעל ואישה שמתייחדים, הם ביחד, באחדות גמורה, באהבה גדולה. אין שום דבר שמפריד ביניהם, אין שום דבר שחוצץ ביניהם. ככה צריך להיות הייחוד שלנו עם השם יתברך. ייחוד מלא, בלי חציצה, בלי ריחוק, בלי האנוכיות שלנו שמפרידה אותנו מהשם יתברך, והרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו הוא הגורם מספר אחד שמפריד בינינו לבין השם יתברך. האדם כל הזמן מחפש לקבל, מה אני ארוויח מזה? מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. למה כואב לי? מגיע לי, שיהיה לי טוב. למה קשה לי? אדם כל הזמן מחפש לקחת, נוטל, כל הזמן נוטל, נוטל לעצמו. הנטילה, רק לקחת, מה אני יכול לקבל מזה, איזה טובות הנאה יכולות להיות מזה, וכולם חייבים לתת לי, כולם חייבים לתת לי, אם זה כבוד, תשומת לב, כסף, כל דבר. האדם מחפש רק לקבל. אם לקיים מצוות, בסדר, בואו נראה, בואו תשכנע אותי למה כדאי לי לקיים מצוות, מה אני ארוויח מזה, מה אני אקבל מזה, מה התועלת שתצמח לי מזה. זה הבעיה שלנו, זה הגורם מספר אחד, וזה העניין של האנוכיות. אני מחפש את טובתי האישית, זה האנוכיות. אדם אנוכי מחפש רק את טובת עצמו. תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב על השם יתברך, על השכינה הקדושה, על כנסת ישראל, על עם ישראל, על תיקון העולם. תתחיל לחשוב על הנשמה שלך ולא על הגוף, אז אתה תתחיל לצאת מהאנוכיות שלך. כי כל העניין של הנשמה זה רצון להשפיע, לתת, לתת, להעניק חסד, חסד חינם, אהבת חינם, רק לתת ולהשפיע. וגם כמובן להשפיע נחת רוח לשם יתברך. מה אתה רוצה רבנו של עולם שנעשה? מה יכול לשמח אותך? ללכת בצניעות, ללכת בצניעות, לשמור שבת, לשמור שבת, מה שאתה רוצה זה מה שנעשה. זה כל זה מצד הנשמה. הגוף רק מחפש לקבל פינוקים, אם זה אוכל, זה פינוקים, אם זה כבוד, זה גם מצד הגוף, כי אכפת לי מעצמי. כל מה שקשור לעני שלי, להנאה שלי, כל זה זה בא מצד הגוף. כעס, למה בן אדם כועס? כי הוא חושב שהוא מנהל את העולם. אני ציפיתי שאתה תתנהג כך וכך, איך יכול להיות שלא תתנהג כך? לא מבין, לא נקלט אצלי בהיגיון. איך ייתכן שאני מצפה דבר אחד ואתה עושה דבר שני? לא נקלט אצלי, לא נתפס אצלי. יכול להיות שמישהו יעשה משהו נגד רצוני? יכול להיות דבר כזה? אתה כל כך בטוח בצדקת דרכך, אתה כל כך בטוח בזה שמגיע לך, אתה הופך להיות טוב עני, תובע, דורש ושתלטן. זה גאווה, פירושו של דבר, אתה שוכח שיש מישהו שמנהל את העולם, ולפעמים בא לו לנהל את העולם קצת אחרת ממה שנראה לך, וקשה לך לקבל את זה. ותדע לך שאם אתה תמשיך בדרך שלך ואתה תמשיך לבקש לקבל, 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 תלך רק אחרי הפינוקים שלך, אחרי הרצונות שלך, ואתה תשכח שיש בורא לעולם, ואתה תנסה לתפוס את המקום שלו ולהחליט שאתה מנהל את העולם, ואתה יודע מה יותר נכון, מה יותר צודק, יותר מכל אחד אחר. לקחת את הכיסא של ריבונו של עולם, הפכת להיות מנהל העולם בעצמך. שכחת שלקדוש ברוך הוא יש שיקולים אחרים שאתה לא יודע מהם. אז תדע לך שבדרך הזאת יש רק דרך אחת לעורר אותך לחזור בתשובה ולהפסיק להשתמש בגלימה של המלך. לקחת את הבגדים של המלך, חביבי, זה לא פשוט. אם עשית עבירה, עברת על אחד מחוקי המדינה, נו, מלך, נשלח לך הודעת כנס בדואר. אבל אם אתה לוקח את הבגדים של המלך, זה כבר קשה, זה כבר קשה לסלוח. לא רק המלך מצד עצמו, אפילו כל אחד אחר שישמע שיש פה מישהו שחטף למלך את הבגדים שלו, והוא עכשיו לובש את הבגדים של המלך, מסתובב ברחובות העיר עם הבגדים של המלך, הרי כל אחד יצטמרר לנוכח העובדה הזאת. היי, מה קרה לך? אתה מסתובב פה ברחוב עם הבגדים של המלך, אתה לא מתבייש? איזה חוצפה. כולם ידברו על הבן אדם הזה, נכון? אותו דבר זה מה שקורה. למה אנחנו אומרים שזה הבגדים של המלך? כתוב השם מלך גאות לבש. מזמור שיר של יום, של יום שישי. השם מלך גאות לבש. זה מה שהמלך לובש, מה שהקדוש ברוך הוא לובש, זה נקרא גאות, גאווה. היחיד שמותר לו להתגאות, וככה ראוי, וככה נאה, וככה יפה למלך שיתגאה, הוא היחיד שיכול להתגאות. זה גאווה הכי אמיתית שיכולה להיות. הגאווה שלנו זה שקר אחד גדול, בלוף, חלום, חלום, חלום שווא. כל הגאווה שלנו, גאווה של השם יתברך, זה אמת מוחלטת. באמת, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? מי יכול עליו? הוא יותר מכולם. גבורה של השם יתברך היא אינסופית, החוכמה של השם יתברך היא אינסופית, הידיעה שלו אינסופית, רחמנות שלו אינסופית, אהבה שלו אינסופית, הכל אינסופי. מי יכול עליו? ובוודאי, הוא מושלם. שלם ומושלם בתכלית השלמות. אתה משחק אותה מושלם. אז כל הגאווה שלנו היא שקר אחד גדול. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא יעשה כדי, בכל זאת, בעדינות? שלב ראשון בעדינות, לעורר את הבן אדם. תשמע, אתה פה לקחת את הבגדים של המלך, מסתובב עם זה ברחובות העיר, ואתה לא מתבייש? אז באמת, כל אחד שיראה בן אדם פשוט, שמסתובב עם הבגדים של המלך ברחוב, הוא מיד יחס, נכון? כל אחד מאיתנו יחס. מה זה? כל אחד יתקומם. אתה לא מתבייש? לקחת את הבגדים של המלך, מסתובב בחוץ, כאילו אתה מלך? הרי אתה לא מלך, אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים שאתה לא מלך. אז מה, על מי אתה בא לעבוד? אותו דבר, כשאנחנו רואים אחד שהוא מלא גאווה, אנחנו קשה לנו להיות איתו. קשה לנו לסבול אותו. לא משנה שגם אנחנו מלא גאווה. אבל זה אנחנו לא רואים. אצל השני יותר קל לראות את זה. כי אצל עצמנו היצר לא נותן לנו לראות עד כמה אנחנו מלא גאווה. היצר מסנבר אותנו, גורם לנו לחשוב שאנחנו שיא הענבים, מלך הענבים. אני מלך הענבים, אין יותר ענב ממני. אני רק שוכח שזה בעצמו הגאווה. כל עוד מדובר בי, היצר לא נותן לי להסתכל בריא. אבל כשמדובר בזולת, מיד היצר יבוא ויחשוף בפנינו את הפגמים של הזולת, על מנת שנוכל לחשוב עליו בביקורתיות, בשליליות, ונוכל אחר כך גם לדבר עליו לשון הרע ורכילות, כי אנחנו יודעים עליו וראינו עליו דברים לא יפים. אז היצר ודאי יעזור לנו בעזרה גדולה מאוד, שנוכל לראות את הפגמים של הזולת. אז ודאי שאנחנו רואים מישהו מלא גאווה, קשה לנו לסבול את זה, קשה לנו להיות במחיצתו, קשה לנו להיות חברים של אדם כזה. יכול להיות שכלפי חוץ, וזה מה שקורה בדרך כלל, כלפי חוץ, מסיבות כאלה ואחרות, כי טוב, יש לנו איזה טובות הנאה להיות בחברתו של אותו בן אדם, ואנחנו רוצים לשמור על שלום, שלום בית, שלום עם השכנים, שלום עם השותף בעבודה, לא רוצים לעורר מלחמות. אז אומרים לו יפה, בוקר טוב, שלום, מה נשמע, מה שלומך, איך הילדים? מתנהגים יפה. אבל בפנים, אנחנו רוחשים לבוז עמוק, סולדים ממנו. מה הקדוש ברוך הוא יעשה כדי לעורר אדם שיש בו גאווה? ישלח לו ייסורים בדיוק מאותו כיוון שבו הוא מתגאה. אם אדם מחפש להתנשא מעל אדם מסוים או קבוצה של אנשים, בהכרח יהיה לו ייסורים מאותו כיוון. סתם דוגמה, בעל שמחפש להיות שתלטן ורודן ועריץ בבית, בהכרח השם יתברך יסדר את העניינים ככה שאשתו כל הזמן תעצבן אותו, בין אם היא רוצה בין אם היא לא רוצה, אפילו בלי כוונה, היא תעשה איזה משהו, היא תשים איזה משהו בבית בדיוק במקום שלא ימצא חן בעיניו, היא תסדר את הבית ובדיוק היא תיקח לו בלי לשים לב איזה משהו שהוא שם במקום על השולחן ואחר כך הוא לא מוצא את זה, היא תגיד איזה משהו שבדיוק ירגיז אותו בלי לה, אפילו בלי כוונה, על אחת כמה וכמה בהחלט יכול להיות גם בכוונה. אתה מחפש להשיג משהו בכוח, אף פעם לא תשיג את זה, תמיד תקבל את ההפך, ואז אין סוף, אין סוף לאיסורים האלה. ואז מה יקרה? האדם שלא עובד על עצמו, לא מכיר את החוקים, לא מכיר את כללים של עבודה פנימית ועבודת השם, אז מה התגובה הטבעית של אותו בן אדם? הוא כועס יותר ויותר, הגאווה הולכת ומתנפחת, השתלטנות הולכת וגדלת, ואין לזה סוף. למה אין לזה סוף? כי הצד שכנגד תמיד יעצבן אותו יותר. אז זה העניין, שאדם מקבל תמיד ייסורים בדיוק מאותו כיוון ששם הוא נפל. ואתה נפלת בגאווה, אתה מרגיש התנשאות על מישהו מסוים, אתה תראה שיבואו לך ייסורים משם. הרעיון הזה הוא נפלא. למה הוא נפלא? מכיוון שזה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא סידר את המערכת בצורה כזאת שעל ידי כל מה שקורה לנו בחיים אנחנו יכולים ללמוד על התיקון האישי שלנו, ללמוד מזה דברים על ההתנהגות הפנימית שלנו. וזה העניין שכתוב באריכות בהרבה מאוד מקומות, בספרי מוסר, ספרי חסידות, כמו שהבעל שם טוב אומר, שכל דבר שאדם רואה או שומע או מרגיש בא לעורר אותו לעבודתו יתברך. הקדוש ברוך הוא שולח לך רמזים קדושים על מנת שאתה תעשה עם זה משהו. תפקח את העיניים, תראה מה קורה סביבך, ומתוך זה תוכל ללמוד. תוכל ללמוד לימודים מרתקים ועמוקים לגבי התיקון שלך ולגבי מה שאתה צריך לעשות. זה דבר נפלא. אדם שמתחיל ללכת בדרך הזאת, הוא מתחיל לקבל שיעורים פרטיים, יום יום, שעה שעה. הבן אדם הזה מתחיל להתקדם במהירות ובאיכות עצומים. וזה הצדיקים. הצדיקים רגע אחד לא נמצאים במקום אחד, הם טסים כל הזמן כמו מטוס, אין אף אחד לא יכול לעצור אותו, כל הזמן עולים מדרגה לדרגה, מה שנקרא תשובה על תשובה, בלשון של רבנו רבי נחמן, ככה הוא מביא בליקוטי מהר"ן, שהצדיקים כל הזמן עושים תשובה על תשובה. יום אחד עשו תשובה, יום שני הם מתבוננים על מה שהם עשו תשובה, הם רואים שעכשיו הם כבר במדרגה רוחנית חדשה עליונה יותר, עכשיו הם תופסים את החטא שלהם, את העבירה שלהם, את הנפילה שלהם, כבר ברמה אחרת לגמרי. ומילא התשובה שהם יעשו היום היא כבר תהיה תשובה יותר עמוקה מהתשובה שהם עשו אתמול על אותה עבירה, זה כבר יהיה הרבה יותר עמוק. ילד קטן נניח עצבן את ההורים שלו, הוא יכול להבין מה זה כיבוד הורים? הוא יכול להבין מה זה צער גידול בנים? הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום. עכשיו הוא יודע שהוא עכשיו ברגע זה הוא רוצה את הפינוקים שלו, את הצעצועים שלו, את ואם ההורים שלו לא מתנהגים כמו שהוא רוצה, אז הוא צועק, בוכה, אפילו קצת לפעמים מדבר לא יפה. כן, מדבר לא יפה, זה נקרא מדבר לא יפה להורים שלו. הוא לא תופס מה זה, הוא לא תופס איזה צער זה להורים. אז הוא לומד קצת בגן על כיבוד הורים, אם זה גן דתי, אם זה גן חרדי עוד יותר, כי בעניין של כיבוד הורים זה חלק מהחינוך חזק מאוד, לא כמשהו שולי. אז הוא יודע שזה לא יפה להתנהג כך וכך, אז אם הוא בכל זאת עשה משהו, יכול להיות שהוא יבוא ויבקש סליחה, נכון? יבקש סליחה, סליחה אמא, שדיברתי אליך ככה, טוב, אין דבר, סלחתי לך. כשהוא יגדל, כנס לישיבה, בין 19-20, הוא יבין שמה שהוא עשה בזמנו זה ממש לא חמור, אחד המצוות הכי חמורות זה כיבוד הורים. עכשיו הוא יבוא ויגש לאמא שלו ויגיד לאמא, את זוכרת שעשיתי כך וכך, דיברתי כך וכך, אני ממש מבקש ממך סליחה מעומק הלב, ממש זה היה גרוע ונורא מאוד מצידי לעשות ככה, ומבקש שתסלחי לי באמת, תסלחי לי באמת באמת. מעומק הלב, תשתחשבי על זה ותסלחי, תתנקי לגמרי מכל שלא יהיה לך שום כעס עליי. אני מקבל על עצמי לאבא לנסות לפייס אותך ולהתנהג אליך יותר טוב. אם האדם הזה מתחיל לעבוד את השם ברצינות, הוא יגיע להיות צדיק בעזרת השם, צדיק אמיתי. כל פעם שהוא ייזכר במה שהוא עשה כשהוא היה ילד בגיל הטיפש 16, איך שהוא התנהג להורים שלו, הוא יתתמרר, הוא יתחלחל, הוא לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה. אני ככה התנהגתי להורים שלי, ככה דיברתי לאמא שלי, לא יכול לסבול את העובדה. הוא ילך אלף פעמים ויבקש סליחה מאמא שלו, אם ידיין בחיים בעזרת השם, אבל זה לא יעזור לו, הוא לא יוכל להירגע מזה. גם כשיבקש סליחה הוא לא יכול להירגע מזה. הרב דב קור בטבריה מביא משל לאחד שפעם בטעות אכל רעל עכברי, בטעות, כמות קטנה. טוב, מיד אחרי שהוא אכל נודע לו שזה רע על עכברים. כמובן שהוא נבהל מאוד, ממש התמלא גם פחד וגם גועל נפש, ומיד בדיקות זה מתברר, לא קרה שום דבר, ברוך השם, אין סכנה, אין, לא, כלום, זה יעבור, שום דבר רציני. עדיין הבן אדם לא יכול להירגע, לא יכול להירגע. אני אכלתי דבר כזה? אני הכנסתי לפה שלי רע על עכברים? או אם זה איזה חס וחלילה משהו, אני חושב קצת עוד דבר נוסף שקצת מוחשי בקטע הזה, שנניח בן אדם אכל בהנאה גדולה איזה פרי, אפרסק לדוגמה, אפרסק ככה בשל מאוד, ככה מתוק, רך, טעים, תוך כדי אכילה מתברר לו שהוא רואה פתאום באפרסק חצי תולעת. אז ברור שהחצי השני כבר אצלו בבטן, אי אפשר להירגע מזה. יגידו לו, תשמע, לא יקרה לך כלום, לא תהיה חולה מזה, לא תרגיש את זה בכלל. ימים ושבועות הוא לא יוכל להירגע מזה. אני אכלתי חצי תולעת, לא יכול להירגע מזה, לא יכול להירגע. ידוע שצדיקים עשו תשובה על מה שהם התנהגו כשהיו תינוקות. אדם שמבין מה זה חטא, מה זה עבירה, הוא לא יכול להירגע מזה, על הנזק שזה גרם בעולמו, הנשמה שלו, לא יכול להירגע. אז נחזור קצת לעניין של הייחוד. דיברנו שיעור שעבר על איזשהו תרגיל מעשי שאדם יכול לעשות. היום ננסה עוד לדבר כמה שאפשר על תרגיל מעשי, כמה תרגילים מעשיים אולי, בעזרת השם. כשאדם מרגיש שמתעוררת אצלו גאווה, קח לעצמו תרגיל מסוים. התרגיל הזה טוב לכל דבר, כמו הקמול, הקמול זה טוב לכל דבר. יש תרגיל שהוא טוב לכל דבר, זה העניין של הייחוד. מה העניין של הייחוד? הזכרנו שיעור שעבר גם מצב שאדם במצוקה, אדם בלחץ, קשה לו מהעומס הכללי של החיים, קשה לו עם עצמו, קשה לו עם הסביבה, קשה לו עם המצב, המצוקה בחיים, צריך את אז מה הוא יעשה? העומס כל כך גדול, לפעמים קשה לו לנשום. זה בא לידי ביטוי בכאבים, בגוף. לפעמים הכעס מתגבר. העניין של הייחוד זה בעצם דבר מאוד פשוט, וזה גם, כמו שכולם שמעו בוודאי, המקובלים והצדיקים הגדולים, הם עושים כוונות וייחודים. זה ביטוי כזה ידוע, זה כוונות וייחודים. מה זה כוונות וייחודים? הצדיק הוא מתרכז בשמות קודש מסוימים, ומתוך זה הוא מדבק בשם יתברך שמחיה את האותיות האלה ומחיה את כולנו. קשר פנימי עמוק עם בורא עולם. אז אנחנו לא הגענו למדרגות כאלה, אבל באופן הכי פשוט להתרכז במחשבה מסוימת, מחשבות מכיוון מסוים. ברגע שאתה רואה שיש מחשבות מסוימות שבאות ותוקפות אותך, אתה נמצא תחת התקפה כבדה, הפצצה כבדה של מחשבות, של טרדות היומיום, דאגות, פחדים, ובאופן דק יותר, זה קצת יותר קשה, מחשבות של גאווה. למה אני אומר שזה קשה יותר? מכיוון שכדי שהאדם יעלה על זה ויודע בזה שהוא נמצא תחת התקפה כבדה של מחשבות של גאווה, זה באמת סייעתא דשמיא מיוחדת. שאדם יראה באמת את המצב שלו, זה באמת מתנה נפלאה. ולא כל אחד זוכה לזה, ולא כל יום. להתרכז במחשבה אחת מסוימת, המחשבה של הקשר שלי עם בורא עולם. להתחיל לדבר עם השם. ובאותו זמן שאני מדבר עם השם, על הקשר שלי איתו, על האהבה שלי אליו, על כל הטובות, ניסים ונפלאות שהוא עושה איתי כל יום, כל מה שהוא נתן לי, כל מה שהוא נותן לי. באותו זמן, לא לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס ללב, לראש, לסלק כל מחשבה אחרת. להגיע למצב כמו שבעל מתייחד עם אשתו, להגיע למצב שאתה מתייחד עם בורא עולם. פירושו של דבר, בלי שום מניעה, שום חוצץ, שום דבר שמפריד, לא לתת לשום מחשבה להפריע לך. כמו שאמרנו, גם אם זה בעיות בוערות בחיים, גם אם זה דברים שבאמת כואבים, באמת לוחצים, באמת מטרידים, לפחות לשתי דקות תעשה הפסקה מכל המחשבות האלה, תגיד ליצר, נכון, יש פה דברים מטרידים, יש פה כל מיני עניינים, אבל בואו נדבר על זה עוד שתי דקות, בסדר? כרגע תעזוב אותי במנוחה, אני לא רוצה לחשוב על שום דבר אחר, רק על דבר אחד, על האהבה שלי אל בורא עולם והיראה שלי מבורא עולם. וכל אחד שידבר איזה מילים שבאות לו לראש כיד הדמיון הטובה, ולא לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס. יש מושג בברסלב שאדם צריך לעשות את עצמו כשוכח לגמרי. להיות כשוכח לגמרי. בואו נמשיך. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה ר' עין ב', היום אם בקולו תשמעו. זה כלל גדול בעבודת השם. רבי נחמן אומר, זה כלל גדול בעבודת השם. עכשיו אני הולך ללמד אותך דבר מרכזי מאוד. שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובא בספרים. וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. למה אתה נותן לעצמך להטריד את עצמך במחשבות על מחר? מה יהיה? איך נסתדר? גם בפרנסה וגם בעבודת השם. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לשם מסע כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. זה כבר לא יהיה לך כבד. לפעמים אנשים חוזרים בתשובה, רוצים לחזור בתשובה, אז הם אומרים, מה, עכשיו אני אתחיל לקיים את כל המצוות, כל הדברים, לשנות את כל אורח החיים שלי מקצה לקצה, וכל התחומים וכל ההקשרים. קשה, כבד עליי, אני לא יכול לסבול את המחשבה על שינוי כל כך מהותי. על הפתרון והפטנט, תסתכל על הרגע, קח לך משהו קטן, תתקדם צעד צעד, שלב שלב. קח לך דבר קטן, שמירת שבת, גם זה יש בזה הרבה פרטים. קח לך דוגמה, אל תדליק אור, אל תדליק אור, תכין לך כמה אורות בבית, במקומות מרכזיים, במטבח, בשירותים, בסלון, זהו, גמרנו. תתחיל עם דבר אחד, אחר כך תתקדם, כל יום תתקדם קצת. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, רק היום יש לי, זהו, רק את היום הזה, לא יהיה לו מסע כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמור מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. אל תדחה, אל תגיד, טוב, מחר אני אתחיל להתפלל בכוונה, מחר אני אתחיל ללמוד תורה, מחר אני אתחיל להיות בסדר. כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה ואבן, היום מה אני צריך לעשות היום? זהו, בזה אני מתרכז, בזה אני, עם זה אני מתייחד, יש לי עכשיו עניין, בזה אני מתרכז. עכשיו אני צריך ללמוד, אני עכשיו מפנה את כל המחשבות שלי מכל התרדות של היום יום, אני עכשיו מתרכז רק בלימוד. אני עכשיו צריך להתפלל, זה הניסיון הכי קשה. אני עכשיו צריך להתפלל, אני עכשיו מתנתק לחלוטין מכל התרדות של היום יום, אני חושב רק על דבר אחד, על הקשר שלי עם בורא עולם ועל המשמעות של המילים, כוונה של המילים, להיות כשוכח לגמרי. אני שכחתי לגמרי, 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 הרמתי, סוגר את עצמי, הרמתי 100%, לא לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהכוונה של המילים, ועכשיו אני עומד לפני בורא עולם, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזה העניין ששיוויתי השם לנגדי תמיד, וזה המדרגה של הצדיקים, שזה תמיד, תמיד לא מעניין אותם כלום, רק השם יתברך. ככה הבן אדם מתרגל לחיות באמונה. זה העניין של להתייחד. עכשיו אתה עושה משהו, תתרכז במה שאתה עושה. אולי נראה כאן איזה קטע, קטע נפלא, מופיע בספר חובת הלבבות של רבנו בחיי, שער עבודת האלוקים, פרק ה'. כותב שמה שישפיל ויקנע לאדוניו במלבושו ובמידותיו. האדם צריך להגיע להכנעה לפני בורא עולם, ויכבדהו וירוממהו בלשונו ובלבבו, וישבח ויודע אותו ביומו ולילו, ולא יהגה כי אם בזכרו. שלא תחשוב רק על מה שאתה זוכר את השם יתברך, ולא יביט כי אם אל דרכיו, ולא ישמע כי אם אל דבריו, ולא יחשוב אלא בגדולתו. לחשוב כל הזמן רק על גדולתו של השם יתברך, רק על דרך השם, לא לשמוע כלום, רק את דברי השם. ולא ישמח כי אם בעבודתו, לא לשמוח בפלאפל ופיצה, לשמוח רק בעבודת השם. ולא יבקש כי אם רצונו, מה שאני מבקש זה רק לעשות רצון השם. ולא ירוץ כי אם בשליחותו. ריבונו של עולם, איפה אתה רוצה לשלוח אותי עכשיו? אני שליח, אני רק שליח, אני לא ישות עצמאית בשביל עצמי, אני לא פה, אני לא נמצא פה בשביל עצמי, אני נמצא פה בשבילך, אני השליח שלך. לא ירוץ כי אם בשליחותו, ולא יישן כי אם על יצועי אהבתו. איזה יופי של ביטוי. אם אתה מחפש לישון על מיטה נוחה, זה בעיה. אבל אם אתה מחפש לישון על יצועי אהבת השם יתברך, פירושו של דבר שזהו, זה מה שמעניין אותי. ולא יעור אלא במתיקות זכרו. כשאדם מתעורר בבוקר, הוא מתעורר עם המתיקות שהוא זוכר את השם יתברך. לכן כשאדם קם בבוקר צריך מיד להגיד, מודה אני לפניך, לזכור את השם יתברך מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. ולא יפחד כי אם מפחדו, לפחד רק מפחד השם יתברך ולא משום דבר אחר. ולא יקווה כי אם חסדו, כל התקוות שלך זה רק לחסד השם. ולא יכעוס כי אם במה שמחייב רצונו, לא לכעוס על שום דבר, רק על מה שהשם רצונו של השם יתברך מחייב אותך לכעוס. לא יודע מה הכוונה, על מה כן צריך לכעוס. כתוב שתלמיד חכם אסור לו למחול על כבוד התורה, וככה כל יהודי, לא רק תלמיד חכם. אם אדם שומע שיש מישהו שמבזה תלמיד חכם, אסור לו לשתוק. אם הוא שותק, העונש שלו חמור מאוד. כתוב שאדם, אם הוא שומע ביזיון של תלמיד חכם, אפילו אם התלמיד חכם לא נמצא במקום, רק מדברים עליו מאחורי הגב, אסור לו לשתוק. אדם חייב במחאה. זה לא כעס, לא כעס, אבל זה הכוונה פה אולי. לא יכעוס כי אם במה שמחייב רצונו. יש למשל עניין של קנאה, לקנא לדבר השם, כמו פנחס. פנחס הלך וקנא לדבר השם, הלך והרג את היהודי שבעל גויה בפני כולם, הלך והרג אותם. וחז"ל אומרים לנו שהוא עשה את זה בנקיות של 100%. הקנאה שלו הייתה טהורה ב-100%. אם היה בו אחוזון קטן של כעס או של התקוממות, כמו שדיברנו קודם, שאדם שומע שיש פה מישהו שעובר על רצון השם, זה מקומם אותי. איך יכול להיות שבן אדם יחלל שבת, או אישה תלך לא בצניעות, או מישהו יתנהג ברוע לב כלפי חברו? זה מקומם, כל מי ששומע או רואה, זה מקומם. אז לכן, אם אתה רואה מישהו ששונה ממך, ואפילו שונה מדרך השם, מדרך של התורה, ואתה כועס, זה מקומם אותך עד כדי שמביא אותך לכעס, אז זה נובע מהגאווה שלך, לא פחות. כי אנחנו עורכים פה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל יש מצבים שבן אדם אסור לו לשבת בשקט, והוא צריך לקנא לדבר השם. זה בתנאי שאתה נקי לחלוטין מכל רגש אישי. חז"ל מעידים על פנחס, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא היה נקי ב-100%. וכתוב שנעשו לו הרבה מאוד ניסים, כמה וכמה ניסים באותו מעמד, כי אחרת היו הורגים אותו. כל הניסים האלה מעל הטבע הקדוש ברוך הוא עשה איתו דווקא בגלל שהוא היה באמת נקי ב-100%. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, הוא זכה לכהונת עולם לדורי דורות. פנחס זכה למה שהרבה אנשים אחרים לא זכו, בזכות אותו רגע של קנאה לדבר השם. וככה גם כן המגיד מקוז'ניץ, רבי ישראל מקוז'ניץ, כותב לגבי השם של ישראל ויעקב. ישראל ויעקב, אנחנו רואים בשם של אברהם, בהתחלה קראו לו בשם אברהם בלי ה', אברהם. אחר כך הקדוש ברוך הוא שינה את שמו לאברהם. הוא כותב, לא יקרא עוד שמך אברהם, כי אם אברהם. שרה, אותו דבר, בהתחלה קראו לה שרי, אחר כך קראו לה שרה. אחרי שקראו לה שרה, כבר אסור לקרוא לה בשם שרי, זה כבר לא השם שלה. אברהם, אותו דבר, אסור לקרוא לאברהם אברהם, זה כבר לא השם שלה. לעומת זאת, יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא יעקב יקרא עוד שמך כי אם ישראל כי שריתם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת שאתה עכשיו מחליפים לך את השם, נותנים לך שם חדש, שם ישראל. והנה אנחנו רואים שהתורה ממשיכה לקרוא ליעקב יעקב, גם בתורה וגם בתנ"ך ממשיכים לקרוא ליעקב יעקב, לפעמים ישראל לפעמים יעקב, אבל עדיין ממשיכים לקרוא לו יעקב. וחז"ל אומרים גם כן שבאמת זה שונה משאר השמות שהחליפו, כי באמת קוראים לו ישראל, אבל גם יעקב. השם הזה לא התבטל, ככה חז"ל אומרים, השם יעקב לא התבטל, למרות שהוא קיבל שם חדש. אז המגיד מקוז'ניץ מסביר שככה כל אדם, כל אדם צריך שיהיה לו בחינה, מכיוון שיעקב אבינו, ממנו יצאו 12 שבטים וכל עם ישראל, יעקב אבינו, כן? אז כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו בחינה של ישראל ובחינה של יעקב. מה זה יעקב? יעקב זה מלשון עקב, ענווה. זה העניין של ענווה. הכנעה לפני בורא עולם וענווה אמיתית. ישראל לעומת זאת, כי שרית עם אלוקים ותוכל להילחם עם המלאך, להילחם עם לבן, עם עשיו, לצאת למלחמה מתוך גדלות, מתוך שאתה מאמין בגדלות של הנשמה שלך, מתוך שאתה מקנה לדבר השם, מתוך שאתה יודע שאתה פה פועל בשליחות של השם יתברך, למען כבודו של השם יתברך, למען כבוד התורה. יש מצבים בחיים שאתה צריך לקום, לקום ולפעול. או למשל, לדוגמה, אם יש אנשים שסובלים, תקום, תחלץ לעזרתם, תהפוך שולחנות. אז אתם צריך לדעת מתי להתנהג בבחינה של ישראל, מתי אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך שיהיה לך גם את הבחינה הזאת, להאמין בעצמך, שיהיה לך ביטחון עצמי, תלך ותפעל ותשאף לגדולות ותהיה צדיק, לא פחות מזה, תשאף להיות צדיק ולא פחות מזה, בגדלות, בגדלות, זה עניין של ישראל. עניין של יעקב, תהיה בענווה, בהכנעה, בשפלות, כולם יותר טובים ממך ואתה כלום, עוד לא התחלת בכלל, עוד לא התחלת כלום בעבודת השם, עוד לא התחלתי כלום. זה העניין של יעקב. אדם צריך שיהיה לו את שתי המידות האלה. אז אנחנו עצרנו פה באמצע בקטע מחובת הלבבות שרבנו בחיי אומר, ולא יקווה כי אם חסדו, ולא יכעוס כי אם במה שמחייב רצונו. מזה הגענו לעניין של הקינה. ולא ירצה אלא במי שעושה רצונו. אדם רוצה חברה של מי שעושה את רצון השם, כל כך אוהב את השם יתברך, אז הוא רוצה מי שעושה את רצון השם, זה החברה שלי. ולא ייקח כי אם ברשותו. מה פירוש לא ייקח כי אם ברשותו? כל מה שאתה משתמש בעולם הזה, תבקש רשות קודם כל מבורא עולם. אם זה אוכל, אז מה זה נקרא לבקש רשות מבורא עולם? לברך. מי שאוכל בלי לברך, כאילו גוזל אבי ואמו. מי זה אבי ואמו? זה קודש בריך הוא שכינתה. אסור לאכול בלי לברך. זה נקרא לבקש רשות מבורא עולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותי באוכל הזה. באוכל הזה עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותי. אנחנו רואים טוב מאוד שאדם שהוא חלש אחרי צום, מספיק שיקח איזה משהו קטן, איזה ביסקוויט, איזה פרי, איזה רבע כוס מים, כבר הבן אדם מתחזק, נכון? בן אדם כזה חלוש אחרי יום.